עירובין, דף תתוו, מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד, התמר. הרבה דברים טובים יש לנו. אנחנו זוכים להניח תפילין, לקבוע מזוזה, הרבה מצוות. יש מקרים שאנחנו מקיימים מצוות כי אנחנו רגילים. אנחנו מניחים את התפילין כהרגל מדי יום ביומו, מקדשים את השבת, נשים מדליקות נרות לכבוד שבת, כהרגל, ככה זה כל שבוע, ככה זה כל יום. כמה משמעות ונופך אפשר להוסיף ולשדרג את אותם המעשים, כשלפני שאנחנו עושים את המעשה, אנחנו עוצרים רגע, מתבוננים, מה אנחנו באים כעת לעשות? לקבוע מזוזה, להניח תפילין, לשמור שבת, כשרות. התוספת, השינוי, המהפך שהמעשה שלנו יקבל משמעותי מאוד. וכמו שנראה בגמרא שלפנינו, גמרא מביאה לחי העומד מאליו. בפתח של המבוי יש לחי. כל החיסרון שלו הוא שלא היה כוונה תחילה להעמיד אותו כלחי, אבל הוא עומד, זקוף. אולי יותר זקוף מאשר לחי במבוי אחר שהעמידו אותו. אבל מכיוון שהוא עומד מאליו, לדוגמה, עץ שגדל בדיוק במקום איפה שאמורים להעמיד את הלחי, אבל לא נטעו את העץ על דעת זה שהוא ישמש כלחי בפתח של המבוי. אביי אמר, בכל זאת, הווה לחי. זה כשר. תכף נראה באיזה מקרה זה מדובר. רבא אמר, לא הווה לחי. זה לא מכשיר את המבוי. באיזה מקרה נחלקו? איך דלא סמכינן עלי מאתמול, אם בשבת בצהריים בן אדם רוצה לטלטל בתוך המבוי, ואז אומרים לו, אבל אין פה לחי. אז הוא אומר, הנה, יש פה את העץ. חשבת על זה לפני שבת, שהעץ הזה ישמש כלחי? לא. אז אם לא חשבו על הלחי הזה לפני שבת שישמש כלחי, כולם מודים, כולם לא פליגי, זה לא אבי לחי. זה לא נחשב לחי, אסור לטלטל במבוי. מבחינה הלכתית, אתה לא חשבת מראש, כשהעמדת את הלחי הזה, שהוא יבוא ויתיר לך את הטלטול במבוי, אז הוא יכול לעמוד באותו מקום, אבל אין שום תועלת בזה. אבל אם אתה כן חושב, בזמן שאתה מעמיד את הלחי, שזה יהיה בשביל להתיר את המבוי, אז יהיה מותר לטלטל בתוך המבוי. כי פליגי, באיזה מקרה בכל זאת נחלקו אביי ורבא? אז ככה, אם כשהעמידו את הלחי, העמידו את זה בשביל להתיר את המבוי, אז בוודאי שמותר לטלטל במבוי. אם אפילו בכניסת שבת לא חישבו על הלחי הזה שזה יהיה בשביל להתיר את המבוי, אז כולם מודים שזה לא מתיר. באיזה מקרה המחלוקת? איך דסמכינן עלי מאתמול. זאת אומרת, כשהעמדנו את הלחי או כשהלחי זה עץ והוא צמח לבד, לא חשבנו שזה לשם לחי. אבל לפני כניסת שבת, באנו לתכנן רגע, יהיה מותר לנו לטלטל במבוי, יהיה אסור לטלטל במבוי, או יש כאן לחי בכניסה, יש כאן את העץ, זה ישמש לנו כלחי. האם זה מועיל או שצריך להעמיד את הלחי לשם לחי? כי פה הרי העץ הזה צמח לא לשם לחי, בזה המחלוקת. אביי אמר, הווה לחי. למה? דה סמכינן עלי מאתמול. חשבנו אתמול שאנחנו מעוניינים, לפני שבת כבר חשבנו שאנחנו מעוניינים שזה ישמש כלחי. וככה הלכה. רבא אמר, לא הווה לחי. זה לא נחשב לחי. למה? אז הוא מסביר, כיוון דמעיקרא, כשהעמידו כאן את הלחי, בהתחלה, לאו דעתי דאחי אבידי, לא העמידו את זה, לא עשו את המעשה של העמדת הלחי בשביל שהוא יתיר את המבוי, לכן לא הווי לחי. טוב, האם אפשר להתקדם עם היסוד הזה גם לדיני מחיצה? כמו שרואים לגבי לחי, שהוא צמח מעצמו, הוא היה מעצמו, ועכשיו חישבו בכניסת שבת שרוצים שזה ישמש כלחי. יש מחלוקת אביי ורבא, האם זה מועיל או לא. האם גם לגבי מחיצה יהיה אותו דבר? כסל כדעתך, כי איך ידה פליגי בלחי, שעומד מאליו אם הוא נחשב כלחי, בין אביי ורבא, פליגי נמי במחיצה שעומדת מאליה, ולא עשו אותה לשם מחיצה, האם היא נחשבת מחיצה, לפי דעת אביי, ולפי רבא לא, או שכולם מודים לעניין מחיצה, שזה כן נחשב מחיצה אפילו אם זה עומד מאליו. כמו שבאמת המסקנה של הגמרא, שבזה לא נחלקו אביי ורבא. אלא כולם מודים שמחיצה שעומדת מאליה, יש לשם של מחיצה, כי בפועל יש כאן מחיצה. אבל בהתחלה הגמרא סברה לומר שנחלקו גם לגבי מחיצה, האם מחיצה עומדת מאליה, נחשבת מחיצה. לכן שואלת הגמרא על זה כמה קושיות. תשמע. העושה סוכתו בין האילנות, והוא מנצל את משאבי הטבע, כדי שהאילן יהיה בשביל דופן לסוכה. ואילנות דפנות לה כשרה. מן הסתם, כשאדם נוטע אילן, הוא נוטע אילן בשביל מה? אולי בשביל שיהיה יותר חמצן בכדור הארץ, אולי כדי שיהיה מקום של צל, אולי כדי שיהיה יפה, בדרך כלל לא בשביל שיהיה לו מקום לבנות סוכה. ובכל זאת אתה רואה שאפשר להשתמש עם זה כדופן, עם אילן שלא נטעו אותו על דעת שהוא ישמש כדופן, כמחיצה. רואים מפה שמחיצה עומדת מאליה נחשב מחיצה. ואם רב הסובר שגם מחיצה העומדת מאליה זה לא נחשב מחיצה, כמו שהוא חולק על אביי לעניין לחי העומד מאליו, אז הנה יש פה קושיה עליו. אז הגמרא אומרת, טוב, אפשר עדיין להגיד שרבה יסבור שגם מחיצה העומדת מאליה לא נחשבת מחיצה. איך תסביר שמותר להשתמש עם האילנות כדופן לסוכה? אחה, במה יסקינה? מדברים פה על בן אדם מאוד רוחני, שהוא כשהוא נוטע עצים, הוא לא חושב על הדברים שהזכרנו, אלא הוא חושב ישר על מצוות, שנטען מתחילה לכך, לצורך דפנות לסוכה. שאלת הגמרא היא הכי פשיטה, אז פשוט שמותר להשתמש עם זה כדופן, עם העצים. עונה הגמרא זה לא כזה פשוט. מהו דתימה, אילולי שהמשנה התירה, היינו סבורים לומר, לגזור שזה יהיה פסול, דיל מעטה להשתמש באילן, אולי אם אתה תתיר לבן אדם, להשתמש עם העצים המחוברים לקרקע, כמובן, כדופן לסוכה, אז אולי ביום טוב סוכות, או בשבת חול המועד סוכות, הוא יבוא לעלות על העץ, אסור להשתמש באילן. הוא יבוא לתלוש ענפים. בשביל זה אולי הייתי אומר, אל תעשה מהעצים שום דבר שקשור לסוכה, כדי שלא יבוא להיקשל להשתמש באילן, שזה דבר שחכמים אסרו אותו. כמה שמלן שלא חוששים לזה, ואם הסכך לא נסמך על גבי העץ, אלא שרק משתמשים כדופן עם העצים, זה כן מכשיר את הסוכה בתור דופן. טוב, מביאה הגמרא קושייה נוספת הפעם מברייתא, מרתקת מאוד, לעניין מה שנקרא פסי ביראות. מה זה? כשישראל היו עולים לרגל לירושלים, איזה מרגש. שנזכה בקרוב לדבר הנפלא הזה, עולים לרגל. אבל מן הסתם, כשיבנה בית המקדש השלישי, עולי הרגל, יהיה להם ברזיות, יהיה מאורגן, מתוכנן, אשל, אכילה, שתייה, אולי לא לינה, אבל יהיה מתוכנן כבר הכל בצורה מסודרת. אבל בזמן התנאים, בזמן שלפני כן, כשהיו עולים לרגל, לא היה ברזים, די שלא, מה כן? היו עושים בערות של מים. עכשיו, באמצע הדרך, בן אדם עולה לירושלים, רוצה לשתות מן הבאר, אז שמחה, ודאי. אבל בשבת, איך אפשר לשתות מבאר מים? זה הרי רשות היחיד, ואנשים הולכים ברשות הרבים, לא יכולו לקחת מהבור החוצה. לא יכלו להוציא בשביל לתת לשתות לבהמות לרשות הרבים. אז מה עשו? תקנו חכמים תקנה יפה מאוד. פסי ביראות, עושים פסים לביראות. יש פרק שלם, פרק הבא, פרק עושים פסים. זה הכוונה. עושים פסים לביראות האלה. מה זה? לוקחים זוויות, כמו שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים, זוויות כאלה, ארבע זוויות. שמים בכל הארבע זוויות סביב הבור, ו... כל צד, זאת אומרת, זה זווית, זה אמה על אמה, כל זווית, ומעמידים ככה את הזוויות האלה, לא מדי רחוק, 10 אמות או 13 וחצי אמות, לא ניכנס כרגע למרחק בין כל אחד מהפסים, והמקום שבאמצע והבור בתוכם נחשב רשות היחיד, ואז מותר להוציא מהבור לתוך אותו שטח שהוא גם רשות היחיד. אז הברייתא עוסקת בפסי ביראות האלה. היו שם, במקום אחד מהפסים, או שכל אחד מהפסים היה אחרת, במקום פס אחד היה אילן, אמה שאתה יכול לחקוק בו אמה על אמה, או גדר, שזה גם כן אמה על אמה, או חיצת הקנים, קנים מחוברים נטועים כמו מחיצה. אז זה בסדר, נידון משום דיומד, וזה מתיר לטלטל בין הפסים. מה אתה רואה? אילן, גדר, מחיצה, היו שם, לא העמידו את זה בשביל מחיצה. אז מחיצה עומדת מאליה, אבל מחיצה... אז איך אומר רבא שלא? אז עדיין אומרת הגמרא, אפשר לתרץ שרבא סובר שלא, שאפילו מחיצה עומדת מעלה לא נחשב מחיצה, בכל זאת הוא יכול לתרץ את הברייתא. אחא נמי במאי עסקינן, שהסען מתחילה לכך, שכשנטעו את העץ, כששמו את הגדר, או את החיצת הקנים, עשו את זה באמת לצורך הבור, כדי שהמקום סביבו יהיה רשות היחיד, אז ודאי שזה נחשב מחיצה, גם לפי רבא. שואלת הגמרא, היה אחי מהי כמה שמלן, מה החידוש? עונה הגמרא, כמה שמלן, חיצת הקנים, שבין קנה לקנה יש מרחק של פחות משלושה תפחים, ואז אפשר לומר לבוד, כאילו זה מחובר, זה קשר. וכדי באמיני הבאי מרבא, בהמשך המסכת, אם זה קשר או לא, האם מצרפים גם דיומד, שזה בעצם לא מחיצה השלמה, אלא זה עמה פה ועמה פה, בכל הארבעה צדדים. וגם להגיד עוד לבוד, האם אפשר לעשות דבר כזה? פה אנחנו רואים שכן. אז זה החידוש. שואלת הגמרא, אתה אומר שמחיצה שנעשית מאליה אינה נקראת מחיצה? תשמע, אילן המייסך על הארץ, עץ מאוד מאוד מיוחד. יש לו ענפים ארוכים, מתפרסים למרחק, ואחר כך הם יורדים כלפי מטה, כמעט עד הרצפה. מגיע שבת, ויהודי הולך בדרך, והנה הוא רואה שכבר עוד מעט כניסת שבת, והוא לא יספיק להגיע למקום יישוב. הוא רוצה לשבות מתחת לעץ הזה. יש כאן מחיצות, כל עצמי מסביב. אז נגדיר את זה לכאורה כרשות היחיד. ואם הוא טלטלטל בכולו. אז אומרת המשנה, אם הענפים שלו מגיעים עד הרצפה כמעט, ויש שם, אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, אז באמת נחשב רשות היחיד. ומטלטלים תחתיו בכל השטח. מטלטלים תחתיו. שיהיה את השאלה, רגע, המחיצות האלה מישהו עשה אותם? בשביל שיהיו מחיצות? זה עץ, מחיצות נעשו מאליהם. ובכל זאת זה נחשב מחיצה, זה הופך את המקום לרשות היחיד. אז כשאל רבא, אם רבא סובר שמחיצה שנעשית מאליה, אינה נקראת מחיצה, איך פה מותר לטלטל בין המחיצות האלה? מתרץ את הגמרא, אחא, במאי עסקינן, אחנה במאי עסקינן, שנטעו מתחילה לכך שהענפים של העץ יחשבו מחיצה, זה מחיצה שלא נעשית מאלה, לכן זה הופך את המקום לרשות היחיד. שואלת הגמרא, יחי לטלטל בכולו, אז זה ממש רשות היחיד, מותר לטלטל מתחת לכל העץ. מה, אסור לטלטל מתחת לכל העץ? עלמא אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, אין מטלטלים בו אלא בצעתיים. זאת אומרת, מגבילים את המקום, רק עם השטח שמתחת לענפים, הוא עד בית שעתיים, מקום שאפשר לזרוע בו שני שעה של תבועה, שבפועל זה שטח של עד 5,000 אמות מרובעות, עד השטח הזה מוטל טלטל מתחת לעץ. אבל אם זה שטח יותר גדול, אסור לטלטל מתחת לעץ. זה נחשב כמו קרמלית, שמדרבנן אסור לטלטל שם. למה? יש לזה דין כמו קרפף. מקום שהמחיצות שלו הן גרועות, שזה חכמים תקנו שיהיה לו דין, שמותר רק אם המחיצות הן עד גודל של שטח, של 5,000 מרובעות, רק עד אז אפשר עוד לטלטל בשטח הזה. אבל אם זה יותר, יש לזה דין שקרמלית ועשו לטלטל שם. שאלת השאלה, למה? אם באדם נטע עץ בשביל שהענפים שלו יחשבו מחיצות, אז יש לזה דין כמו כל רשות היחיד, כמו כל בית שאדם בונה, אולם, בית כנסת, אדם בונה בית כנסת ענק, לא משנה מה הגודל. זה נבנה למגורים, מגורים של תפילה, לא משנה. זה נחשב רשות היחיד, לא משנה איזה גודל המקום. אז למה אתה מגביל את השטח שמתחת לעץ רק עד 5,000 אמות מרובעות, שזה בית צעתיים? מה רואים מפה? שלא נטעו את העץ בשביל המחיצות. אז אם לא נטעו את העץ בשביל מחיצות, אז למה אם זה יותר קטן מ-5,000 אמות מרובעות, נוטל לטל בכולו, למה המחיצות האלה שמה מחיצות? רואים מפה שמחיצה שנעשית מאליה, שמה מחיצה, על קשה על רבה, אם אנחנו נאמר שרבה סובר שהיא לא נקראת מחיצה. תרץ את הגמרא, באמת, מחיצה שנעשית מאליה, לא נקראת מחיצה. וכמה מדובר שנטעו את העץ בשביל מחיצה. אז אתה שואל למה לא מטלטלים בכולו, אם זה שטח של יותר מ-5,000 אמות מרובעות, משום דהווה דירה שתשמישה לאוויר. לא נטעו את העץ הזה בשביל שיגורו מתחת לעץ. נטעו את העץ הזה בשביל השומר ששומר על השדה. בשביל לאדם שרוצה להיות באוויר, בחוץ. רק מה, לפעמים השמש קופחת על ראשו של השומר, והיא מבריחה אותו למתחת לעץ, שלו מקום של צל, לכן נוטעים את העץ הזה. כיוון שהעץ הזה לא נטעו אותו בשביל שיהיה למחיצות, למגורים, הדין שלו שמגבילים את הגודל עד 5,000 אמות מרובעות כדי שהוא יחשב רשות היחיד. כל דירה שתשמישה לאוויר, הם מטלטלים בה אל הבית צעתיים, כמו שאמרנו, 5,000 אמות מרובעות. הביאה הגמרא קושיה האחרונה על האפשרות שאנחנו רוצים לומר שהמחלוקת בין אביי לרבה לעניין לחיה עומד מאליו, זה גם לעניין מחיצה עומדת מאליה. ומפה אנחנו לכאורה נקשה על דעתו של רבה, שלפי זה יצא שהוא סובר שמחיצה עומדת מאליה איננה מחיצה. שואלת הגמרא תשמע, אדם שהולך בדרך ערב שבת יום שישי והנה שבת נכנסת והוא לא רואה שום מקום יישוב באופק, הוא חייב לשבות באמצע הדרך. והנה חסד השם עליו, הוא מוצא פה מקום תל, כמו מין גבעה כזאת. הוא מוציא סנטימטר, מודד את הגובה, יש פה 10 טפחים, גובה. והוא הלך וקנה שביטה, שבת, בכניסת שבת הוא היה על גבי הגבעה הזאת. שבת בתל שהוא גבוה 10 טפחים והוא רשות היחיד. והשטח שלו, של רשות היחיד, כמובן 4 טפחים על 4 טפחים, אבל יותר מזה, הוא מ-4 אמות ועד בית צעתיים. שטח ענק. בדרך כלל, אדם ששובט ברשות הרבים, כשנכנסת שבת, הוא נמצא פה. איפה שבן אדם נמצא כשנכנסת שבת, כשהוא נמצא בדרך, שם נקרא מקום שהוא קנה לו שביטה, ויש לו 4 אמות על 4 אמות בשבילו, וזה נקרא מקום שביטה ששם הוא שבת, יש לו 4 אמות על 4 אמות, שזה נקרא מקום שביטה שלו, זה כאילו הבית שלו עכשיו המקום הזה. כאילו יש פה מחיצות דמיוניות בסוף ה-4 אמות, כאילו זה חדר כזה. וחוץ מזה, מחוץ ל-4 אמות, כמובן יש לו כמו מחוץ לעיר, 2,000 אמה לכל צד ללכת בשבת. אבל אם אדם שובט בתל גבוה 10 טפחים ברשות היחיד, ונחשב כאילו הוא שבט בתוך בית, ואז אם המקום הזה הוא עד 5,000 אמות מרובעות, וכן, אם האדם הזה שבת במין גבשושית, בנקע כזה, נקיקי סלעים, שהוא עמוק 10 טפחים, והוא מ-400 ועד בית צעתיים. דוגמה שלישית, וכן, אם הוא שובט בתוך קמה קצורה, ושיבולות גבוהות 10 טפחים מקיפות אותה, את הקרחת שקצורה, שהוא שובט שם בפנים, מהלך את כולה. כל המקום הזה שהוא מוקף מחיצות, או שהוא בגובה, מחיצות יכול גם להיות, כשבן אדם נמצא בגובה, של 10 טפחים, אז הגובה של 10 טפחים גם נחשב כמו מחיצה. ואם כן, כל השטח הזה נחשב לרשות היחיד, ויכול לטלטל בכל המקום. בנוסף, כמו כל אחד ששובט בשבת באיזה מקום, חוצה ל-2,000 אמה לכל צד. בכל אופן, רואים מפה שהמחיצות נחשבות כמחיצות, אפילו שלא נעשו לצורך זה. מחיתי מאח הנמי שעשה מתחילה לכך. אז ביש למה קמה לחיי? אתה יודע מה, קמה יכול להיות שבאדם קצר, בשביל שיהיה מחיצות, הקמה שנשארה, הוא זרה את התבועה כדי שהם יהיו מחיצות השיבולים. אלא תל ונקע, ככה זה מבריאת העולם, זה לא נעשה בידי אדם, מה יקלה ממר? אלא יש מכאן הוכחה, ובאמת מפה הגמרה מוכיחה שרב המודל להבאי לעניין מחיצה, שגם אם היא נעשית מאליה היא נקראת מחיצה. ומחיצות כולם לא פליגי דעה ומחיצה. כל המחלוקת שלהם זה רק בלחי. כי פליגי ולחי. הבאי לטעמי דעה אמר, לחי משום מחיצה. ומחיצה עשויה מאליה עכשיו ראינו. אהביה מחיצה. אז לכן זה בסדר. ורבה לתמיד אמר, לכי משום הכר, שתדע שאתה נמצא מהמבוי, לא לצאת ככה, לא לטלטל ברשות הרבים, כי אתה מכנס ברשות הרבים, שלא יבוא לו להכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, לתוך הלכי. אז לכן, אי אבידה בידיים, ואדם עושה הכר, לפני שבת, לצורך לכי, אבי הכר, אז הוא יזכור באמת, לא לטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד, מהרשות הרבים למבוי, או מהמבוי לרשות הרבים, מרשות הרבים למבוי, או מהמבוי לרשות הרבים, אבל, והיא לא, אם זה נעשה מאליו, הוא לא שם את הלכי, לא אבי הכר, ולכן, לכי העומד מאליו, לא נחשב לכי. טוב. מביאה הגמרא קושייה מברייתא, תשמע, אבני גדר, היוצאות מן הגדר. זאת אומרת, יש בכניסה, שתי הצדדים של המשקוף, בצד ימין ובצד שמאל, זה לא משקוף ישר מלמטה ללמעלה, אלא זה כמו אבנים, אבן אחת יוצאת לתוך הפתח ואבן אחת נכנסת. אבן אחת יוצאת ואבן אחת נכנסת. כמו לבנים שבונים אותם אחת על השנייה, אז בונים לבנה אחת על גבי שניים, וככה זה הדרך. אז פה בפתח לא שמו חצאי לבנים כדי לסגור שזה ישר, אלא נשאר ככה, אחד נכנס לפתח, אחד יוצא מהפתח, אחד בפנים, אחד החוץ. אז דבר כזה, אומרת הברייתא, אם הן מובדלות זו מזו פחות משלושה טפחים, אז אם כן, אם עשו לחי, אם זה נעשה בצורה של לחי בכניסה למבוי, אין צריך לחי אחר. אומרים לבוד, מצרפים אותם ללחי, שצריך להיות גובה של 10 טפחים הלחי. אבל אם הן רחוקות 3 טפחים, צריך לחי אחר, כי הן לא מצטרפות ל10 טפחים גובה. עכשיו, פה נראה שזה לחי העומד מאליו, כי זה נשאר פה, הקבלן לא סגר עדיין את הצדדים של הפתח לגמרי. אז לכן זה אחד, אבן אחד יוצאת, אבן אחד נכנסת. וזה לא עשוי מיוחד בשביל לחי, ככה זה נראה. בכל זאת אנחנו רואים שזה נחשב לחי, אז קשה על רבה שאומר לחי עומד מאליו, אינו לחי. עונה הגמרא, החנמי שבנען בתחילה לכך שהם שמשו ללחי, היא הכי פשיטה שואלת הגמרא, ודאי שזה לחי טוב. תרץ את הגמרא, מהו דתימה למיסר בניין או דאבידה? אולי הבן אדם הזה שהשאיר, למה אתה משאיר ככה? אז או שבן אדם עוד לא סיים את הבנייה, אבל יכול להיות שהוא כן סיים את הבנייה, למה בכל זאת הוא משאיר לבנה אחת יוצאת, לבנה אחת נכנסת וכן על זה הדרך? הייתי חושב שזה מכיוון שהוא רוצה להמשיך את הקיר, ואז הוא רוצה שהוא יוכל לשים לבנה בין שתי הלבנים האלה, בתוך השקע הזה, וככה להמשיך משם עוד קיר לצד האחר. ככה הייתי חושב, וזה לא מיועד, וזה לא ניכר, אנשים לא ישימו לב שזה לחי אולי, משמלן שזה כן עכשיו לחי. קושייה נוספת, תשמע מברייתא, ברייתא ששנה אותה רבי חייא, דתני רבי חייא, כותל שצידו אחד כנוס מחברו. בצד של הפתח של המבוי הוא מעט מהעובי של הקיר. וזה נראה מה שנשאר כמו עמוד שיוצא מהקיר. זאת אומרת, הקיר כולו רחב יותר, וסמוך לכניסה הוא נהיה יותר צר. עכשיו יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, בין שהוא מעט מהעובי של הקיר מבחוץ, ובפנים הכל נראה כמו קיר אחד ארוך ישר, אבל בחוץ מישהו שמסתכל רואה שבהתחלה הוא צר, ורק אחר כך הוא מתרחב בהמשך הקיר. אז במקרה כזה הוא נראה רק מבחוץ, אבל מבפנים, בתוך המבוי הוא שווה, אף אחד לא רואה שיש פה איזשהו לחי. ובין כשהוא מעט את העובי של הקיר בפנים, אז שהוא נראה מבפנים השינוי, אבל ושווה מבחוץ, בחוץ לא רואים שום שינוי בקיר. בכל זאת הוא נידון משום לחי. אפילו שחלק מהקיר לכאורה לא נעשה לשם לחי, אז כשל רבה שאמר שלחי העומד מאליו אינו לחי. עונה הגמרא החנמי שעשהו מתחילה לכך. בשביל זה הוא עשה חלק מהקיר יותר דק וחלק מהקיר יותר רבה, כדי שהוא ישמש לשם לחי. שואלת הגמרא, אז מה החידוש? אי אחי, מה הקמה שמלן? אומרת הגמרא, זה החידוש! שאפילו שלא רואים בפנים את הלחי, רק מבחוץ, זה גם נקרא לחי. אקא משמלה, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, וגם נידון משום לחי. טוב, קושייה נוספת, תשמע, דרב, סיפור שהיה, רב הווייטיב באהו מבואה. ישב באיזשהו מבוי, הווייטיב רבונה אקא מי. ישב לפניו רבונה. אמר לי, אז רב אומר לשמאי, לשמש, זיל הייתי ליקוזה דמאי, לך תביא לי בבקשה ספל עם מים. בסדר? עד האטה, לפני שהשמש הספיק להביא לרב מים, נפל לחיה. הלחי שהיה בפתח של המבוי, נפל. אז רב הראה לשמש, אך ולבידי, לא, אל תמשיך לטלטל את המים, אסור. אז השמש הבין את הרמז, כמה דוחתי הוא נעצר? רבונה עמד ליד רב. אמר לי רבונה, למה אתה לא נותן לשמש להביא לך את המים? נכון שהלחי נפל, אבל יש פה עוד לחי. איזה עוד לחי? היה שם עץ בכניסה למבוי. אז לא סבר למר לסמוך הדקל, אתה לא רוצה לסמוך על הדקל, זה גם כן, העץ דקל הזה הוא גם כן כמו לחי. אמר, אז רב הגיב, מה פתאום? דמי איימר הבנן, רבונה, אתה נראה בעיניי כמנדלו פרשין ששמעתי. כמו שלא פרשו לו טוב את ההלכה הזאת של לחי. מה, מסמכין הנעלי מאתמול וכי סמכנו על הדקל הזה מאתמול ששמש לנו כלחי? תמה, דלא סמכין הנעלי, דווקא בגלל שבכניסת שבת לא חשבו שהדקל הזה ייחשב כלחי, לכן זה לא נחשב לחי. מה אנחנו מדייקים מזה? הסמכינן, מאתמול, הווי לחי. אבל אם לפני כניסת שבת חשבנו שהעץ דקל הזה שעומד בפתח של המבוא ייחשב כלחי, וכן יועיל, אז רואים מפה כמו דעתו של הבעיה, שלחי העומד מאליו. אפילו שהוא לא נטעו אותו לשם לחי, אבל חישבו עליו לפני כניסת שבת שהוא יהיה הלחי של המבוי, זה מועיל. בסדר. שואלת הגמרא, למה? אולי נאמר, מזה שרבונה כן רצה להכשיר את הדקל הזה, שאפילו, בעצם רבונה רצה להכשיר את הדקל הזה, אפילו שלא חישבנו על זה לפני שבת, שזה יחשב כלחי, אולי נאמר שאבאי ורבא בדלא סמכינן עלי גם כן פליגי. אולי בעצם נשנה את מה שמה, איך שהוקמנו בהתחלת המחלוקת אבאי ורבא, ששניהם מודים שאם בן אדם בכניסת שבת לא חשב על הלחי העומד מאליו שיחשב לו כלחי, זה כולם מודים שזה לא יחשב לחי, רק אם כשנטעו או כשהעמידו את הלחי לא חישבו על זה לשם לחי, אבל לפני כניסת שבת כן חישבו על זה לשם לחי, בזה המחלוקת. אולי נאמר לא, אולי המחלוקת היא גם כשלא חישבו על זה אפילו לפני שבת, שזה יחשב ללחי, אולי גם אז, לפי דעתו של הבית, זה יהיה לחי טוב. אבל הסמכין הנלי, אב ולחי. אבל אם סמכנו על הדקל הזה לפני כן, זה כן יחשב כלחי. ואם כן לפי זה יהיה קשה על הבית, מרב שלא יסכים להכשיר את הדקל, שאולי נאמר שהבאי מכשיר דקל אפילו שלא סמכנו על זה בכלל מאתמול. קיצור, אולי נאמר שהמחלוקת הבאי ורבה זה כשלא סמכו על הדקל בכלל לפני שבת, ורבה סובר שלכן יהיה אסור לסמוך על הלחי הזה והבאי יתיר. ואם כן יוצא שרב שאסר יהיה קשה מדבריו של רב על הבאי. אומרת הגמרא, זה לא ייתכן, לא סל כדתך, למה? דהו ברקה, היה מין מרפסת כזה, יציע, דהו הבי ברחבו, הוא היה בחצר של הבית של מי שנקרא ברחבו, ואחד מהעמודים שהחזיקו את המרפסת בדיוק עמד בצורה כזאת שיכולה לשמש כלחי. רק מה, שכשבנו את העמוד הזה, בנו את זה בשביל שזה יעמיד את הקומה העליונה, ולא בשביל שזה יסמש כלחי. דאבו פליגי באבאי ורבא כולי שניו. אבאי ורבא נחלקו האם זה נחשב לחי טוב או לא כל ימי חייהם. למה? כי זה נחשב לחי העומד מאליו, שאפילו שלפני כניסת שבת יחשבו עליו משום לחי, כי הרי אם הם מחלקו בשבת אחת, אז שבוע הבא בוא נחשוב על העמוד הזה שיחשב כלחי, ואז אולי גם רבא יודע שזה יחשב לחי. לא, רבא סבר שגם אם אתה תחשב בגניסת שבת על העמוד הזה, שהוא בעצם לחי העומד מאליו, אתה תחשב עליו שהוא יהיה לחי, זה גם כן לא יועיל. אז רואים מפה שהמחלוקת היא, אפילו שבגניסת שבת חישבו על העמוד הזה שיחשב כלחי, זה לא יועיל אם מתי שהעמידו אותו, אם מתי שהעמידו אותו, לא העמידו אותו לשם לחי. שלפי דעתו של רבא, חייבים בשעה שמעמידים את הלחי, להעמיד אותו לשם לחי, אבל אם אתה מעמיד אותו סתם כדי שהוא יהיה עמוד, אז זה לא יועיל אף פעם, כן, לפי דעתו של רב, אז זה לא יועיל אף פעם לחשב בכניסת שבת, שאנחנו מעוניינים שהעמוד הזה ייחשב כלחי, אלא זה ייחשב לחי עומד מאליו. כמו שאמרנו, הלכה היא כמובן כמו דעתו של אבאי, הלכת, בדרך כלל הלכה כמו רבה, אבל ישנם שישה דברים בשס שהלכה כמו אביי, ואחד מהם זה לחי העומד מאליו. וסימנך יעל כגם. הלכת כבתי דאביי ביעל כגם, הלמד של יעל זה לחי העומד מאליו, שהלכה כאביי, שזה נחשב לחי. אומרת המשנה, בכל עושין לחיים. אתה יכול להשתמש עם כל דבר בשביל להעמיד אותו כלחי בכניסה למבוי. אפילו בדבר שיש בו רוח חיים לפי דעת חכמים. אתה יכול להעמיד שם איזה בעל חי שאתה קושר אותו שם, נותן לו לאכול, לשתות בכניסה למבוי והוא יחשב לחי. במאיר עושר. וכן, דבר שיש בו רוח חיים לפי דעת חכמים, מטמא משום גולל, אומר רש"י, אם עשו אותו מכסה מעל הקבר, אז יש לו דין של גולל והוא מטמא. זה לפי דעת חכמים. ורבי מאיר מתאר. וכותבים עליו, על בעל חי, גיטי נשים. יכול לכתוב על האור של הבהמה כשהוא חי. גט, שלוח את הבהמה לגרושה והיא תתגרש. רבי יוסי הגלילי פוסל, אומר אי אפשר לכתוב גט על בעל חי. מביאה הגמרא תניא, רבי מאיר אומר, כל דבר שיש בו רוח חיים, כל בהמה, חיה, לא משנה, אין עושים אותו, לא מעמידים אותו בתור דופן לסוכה, ולא מעמידים אותו בתור לחי למבוי, ולא בתור פסים לבהיראות, כמו שאמרנו לגבי אותם דיומדין, זוויות ששמים מסביב לבור שהוא ברשות הרבים, להפוך את המקום לרשות היחיד, והוא לא מטמא משום גולל אם עשו אותו מכסה לקבר, זה דעתו של רבי מאיר. אבל גיטי נשים, לפי דעתו של רבי מאיר, מותר לכתוב על בעל חי. משום רבי יוסי הגלילי אמרו, אף אין כותבין עליו גיטי נשים. מה הייתה מדי רבי יוסי הגלילי שאסור לכתוב גט על בעל חי? דתניה, כתוב לגבי גט, שאדם רוצה לגרש חלילה את אשתו, וכתב לה ספר קריטות. אין לי אלא ספר, הכוונה מגילה של קלף. רש"י מוכיח שאצל ירמיהו כתוב, ואני כותב על הספר בדיו. ואחר כך, הספר הזה נקרא מגילה. הפסוק אומר, אחרי שרף המלך את המגילה. אז רואים שספר הכוונה למגילה מקלף. מניין לרבות שאפשר לכתוב לא רק על ספר את הגט, אלא כל דבר שאפשר לכתוב עליו, תלמוד לומר, וכתב לה. למה לא יכולים לכתוב רק? ונתן בידה ספר קריטות. למה צריכים לכתוב וכתב לה ספר קריטות? המילה וכתב לה באה לרבות מכל מקום. כל מקום שאפשר לכתוב זה בסדר. אז אם כן, מה תמוד לומר ספר? לומר לך מה ספר, דבר שאין בו רוח חיים וגם אינו אוכל. אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, כל דבר כזה קשה לכתוב עליו גט. ורבנן, שהם סוברים שאפשר לכתוב גט גם על בהמה, מה הם יענו? מי כתיב וכתב לה קריטות בספר? שצריכים לכתוב דווקא על גבי מגילה את הקריטות? מה פתאום? ספר כתיב מלשון סיפור. לספירות דברים באלמה הוא דעתה. צריך לכתוב את הסיפור של דברי הקריטות, הרי את מותרת לכל אדם וכו'. אבל לא צריך שזה דווקא כמו ספר. אפשר לכתוב גם על גבי בעל חי. שואלת הגמרא, רגע, אבל רבנן היי וכתב לה, שזה מרבה, שאפשר לכתוב בכל דבר, מה ידר שבי? מה זה בא לרבות? נהי הגמרא, ההוא מבא אליי, בכתיבה מתגרשת, ואינה מתגרשת בכסף. הוא לא יכול להגיד לה, התגרשי לי בפרוטה זו כדת משה וישראל. אין דבר כזה. למה שיהיה מותר? למה שנחשוב שאפשר לגרש בכסף? שר כדת החמינה, הועיל והתקש, יציאה על ידי גט, להוויה שמתקדשת ומתהווה להיות אשתו, על ידי קידושין. ויצא והייתה, מקיש הוויה ליציאה. מה הוויה? אישה מתקדשת בכסף. המשנה הראשונה במסכת קידושין, האישה נקנית בכסף. אז אם כן אף יציאה, אי אפשר לגרש אותה במטבע של כסף. המשמלן שבגורושין רק וכתב לה, ולא כסף. שואלת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, שמבכתב לו למד שאפשר לכתוב על כל דבר, ולא רק על קלף, אז היי סברה שהיא לא מתגרשת בכסף מנעלי. עונה הגמרא, נפקא לי מספר קריטות. למה סומכים את המילה קריטות למילה ספר? שדווקא בספר יש קריטות. ספר קורתה, ולא כסף קורתה, אין דבר אחר קורתה. שאלת הגמרא ורבנן, היי ספר קריטות, מה לומדים מזה? מזה שהסמיכו את המילה ספר לקריטות. ובא אליי שהגט חייב להיות דבר לדבר הקורט בינו לבינה. דהיינו שעל ידי הגט נפסק ביניהם לגמרי הקשר. ומה פירוש, ואיך לא נפסק ביניהם הקשר לידי הגט, וכדי תניא, אדם שאומר לאשתו, אני מוכן לתת לך גט, הרי זה גיתך, אבל יש לי תנאי, על מנת שלא תשתי יין, או הרי זה גיתך, על מנת שלא תלכי לבית אביך. אם הוא אומר את זה, בתנאי שלא תשתי יין לעולם, שלא תלכי לבית אביה לעולם, זה אומר שכל החיים שלה היא תלויה בו עדיין. כי אם פעם אחת תשתי יין או תלך לבית אביה, אז הגט מתבטל. אז אם כן, זה לא קריטות, היא לא נחרטת ממנו אף פעם. אין זה קריטות. אבל אם הוא אומר לה, למשל, תנאי, אני מוכן לתת לך את הגט, על מנת שלא תלכי לבית אביך 30 יום. אחרי 30 יום, נחרט ביניהם לגמרי הקשר. אז, הרי זה קריטות. אז אם כן, זה מה שרבנן לומדים מהסמיכות בין ספר לקריטות, שהקריטות צריכה להיות מוחלטת, לא שיהיה ביניהם איזושהי זיקה שהיא קשורה אליו, אחרי שהוא מגרש אותה. ורבי יוסי הגלילי, מאיפה הוא לומד שהגט חייב להיות גט שאין שום זיקה ביניהם אחר כך? נפקילי, מזה שהיה מספיק שיהיה כתוב ספר קרט, למה מוסיפים עוד וו-טף, קריטות? זה בא לרבות שצריך שיהיה קריטה מוחלטת, בלי שום קשר ביניהם אחרי הגט. ורבנן, הם סוברים שזה שכתוב קריטות, אולי זה לשון בני אדם, קראת קריטות לא דרשי, הם לא דורשים שיש כאן איזשהו ייתור מיוחד, ולכן הם לא צריכים להביא דרשה על התוספת של שתי האותיות האלה, ועד כאן השיעור על דף ט' ו'.